שלום צופים יקרים, אנחנו פרק נוסף של סדרת הפתרון, איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן,
ורגל
חקוב ואיגור ליטוינוב, שלום חברים. רצינו היום עם הרב לייטמן לדבר על נושא של השקעות, חסכונות, פקדונות. ניתן רק איזה רקע קצר. סך החסכונות של הציבור בישראל, כולל משקי הבית, עולה על 1.2 טריליון שח, וצפוי להכפיל את עצמו תוך פחות מעשור. זאת אומרת, סכומים אדירים. נעים לעבר האפיקים של ההשקעות, חסכונות ופנסיה. לצד האחריות האישית של האדם שמעוניין להבטיח את העתיד הכלכלי, גם המדינה היא מעודדת את האנשים לחסוך לצווח הארוך, על ידי כל מיני חוקים והטבה במס. והיום אנחנו רוצים לדבר קצת על הנושא הזה ולהרחיב ולראות איך אתה רואה את כל הנישה הזאת. רצינו להתחיל קודם כל האם לחסוך ועבור מה. אנשים היום חוסכים כסף למטרות שונות, רכב, לימודים, דירה, פנסיה. לדעתך, כדאי לאדם היום לחסוך כסף?
תמיד צריך לחסוך, ואפילו הוא כתוב לנו במקורות התורה, שאדם צריך לחסוך, שליש בזה, שליש בזה, שליש בזה, שם, בזהב, ברכוש, בנדלן, ובמזומנים, כן, כך הוא אומר, המקור.
שמה המטרה של החיסכון?
המטרה של החיסכון באמת על פי התורה שאדם הבטיח לעצמו לא ליפול על ידיים של החברה, שהוא צריך לחשוב איך להיות עצמאי ולא יהיה נטל לאחרים. צריך להיות אחראי שיהיה לי כסף לטפל בעצמי בעת חולשה.
אתה יכול קצת להרחיב, כי היום אדם חוסך כי הוא חושב שהוא יקנה דירה, הוא לא רואה את האספקט.
גם זה אחד מהדברים, כי היום האדם הרגיל, אם אין לו דירה, אז הוא לא יכול לחיות ממשכורת אחת, כי משכורת כמעט הולכת לדירה, ולכל סביב הדירה, על כל התשלומים. ואתה צריך עוד משכורת כדי לאכול, להחזיק ילדים, גם כן לא מספיק. עם המשכורת הממוצעת במשק. לכן דירה זה דבר נעשה בישראל כל כך חשוב, כי שכר דירה הוא מאוד גבוה.
זאת אומרת, מבחינתך יש שתי מטרות לחיסכון. אחד, שבאמת האדם יבטיח לעצמו איזשהו עתיד.
אנחנו חיים בישראל במצב, וזה משחק של המדינה ובנקים וכולם, אני לא נכנס לזה, אבל אנחנו נמצאים במציאות כזאת שבלי דירה אדם הוא לא אדם. הוא פשוט חייב כל הזמן לחשוב איך הוא יסגור חודש. ואם הדירה הוא כבר יותר קל.
והוא חוסך לפנסיה, הוא חוסך...
זה משהו אחר. אבל עד הפנסיה הוא לא יוכל לחסוך לכלום. אם אנחנו מדברים על האדם העובד, בלי דירה שלו, הוא...
חי מהיד לפה.
כן. כי אתה צריך... 3,000-5,000 שקל בחודש לשלם עבור שכר דירה, ועוד 1,000 נגיד שקל לכל מיני הוצאות מסביב, לפחות, שם חשמל, החזקת הבית וכן הלאה. זאת אומרת, משכורת הלכה. משכורת ממוצע איזה? 5,000-6,000?
יש פה את הפער, ממוצעת 9,500, אבל החציונית היא 5,500, הממוצעת היא...
נטו, כמה אדם מקבל בממוצע? אני לא מדבר מנהל שלך בבנק.
באיזה צער על ההכנסה החציונית?
הם יעשמי על 10,000 שקל, שכר הממוצע ברוטו הוא מעל 10,000 שקל?
אני לא יודע ברוטו.
נטו,
7,500 ככה.
7,500.
כן, והדירה אם יש שזה יותר 5,000.
בגלל שיש אי שוויון גבוה, הממוצע נראה גבוה, זה כי יש הרבה קצת שמרוויחים הרבה.
בתכלס,
באמצע נופל בערך על קצת פחות מ-6.
זהו, פחות מ-6,000 שקל. אז אני צריך, 4,000 או 5,000 מ-6, לתת עבור הדירה. לתת עבור המקום. איפה אני אחיה היום? ואתה אומר לי על פנסיה, אני לא חושב על פנסיה, אני יודע שאני היום לא גומר את היום.
זאת אומרת, השיקול היום זה קודם כל, אני חי את היום, את החודש, את היום.
זה המציאות, מה אני אעשה?
אם היום יש גם מ-2009 חובה של... מ-2008 חובה להפריש בכל שכיר, מפרישים לו לפנסיה בין אם רוצה בין אם לא רוצה. אתה חושב שזה צעד חיובי, או שאם בגלל שחייב עם הדירה וזה, אז אפשר, עדיף היה לוותר על זה ו...
זה לא, זה יכול להיות שזה טוב, אבל אני... אני לא יודע, קודם כל איפה יש כאן ביטחונות. אנחנו כבר ראינו בהרבה מקרים כאלה שהמדינה מבטיחה לנו, בנקים מבטיחים, ומה קורה אחר כך עם החסכונות האלה שהיו לוקים מאיתנו ולאן זה הלך.
אז מה יעשה אדם? אבל זה האופציה היחידה שהוא מכיר. הוא עושים בבלטות? כאילו, איפה יעשה?
אני לא יודע. אני לא יודע, אבל כבר היינו בזה. אני זוכר ב-80 ומשהו.
84, כן.
כן, זה היה... נו, ועוד ועוד דברים כאלה. ומה קורה בכלל עם פנסיה, עם הפנסיות, מה קרה שם, אז באנגליה ובעוד מקומות. זה, אם זה לא ביד האדם, בקיצור היום ובכל יום אנחנו רואים שהעולם נעשה יותר ויותר חוסר
ודאות,
חוסר, אדם לא בטוח מה קורה. פעם זה היה בזהב, אז הוא יודע שהוא חוזר באיזו צורה, באיזשהו מקום יש לו חתיכת זהב או מטבעות או מה, אז בזה הוא מבטיח את עצמו. היום זה גם כן, הכל וירטואלי. לכן אני לא יודע מה להגיד, אבל לדבר על הפנסיה, חסכונות, במה לעשות את זה, בתנאי שאין לו תכלס היום לחיים, אני שואל אתכם, הרבה אנשים חוסכים, מסוגלים לחסוך?
ובדיוק השאלה שלנו, זה תלוי. זה תלוי, אתה לא יכול לנקות.
זה תלוי, זה ברור.
לא, זה תלוי במה, עד כמה בן אדם מושפע גם כן מתרבות הצריכה. יש אנשים שהם מאוד מכוונים לכיוון העתיד, אז הם כן מסוגלים לחסוך. יש אנשים שהם זורמים, הם יותר חיים את היום, מה שנקרא, אז הם לא מסוגלים לחסוך. להגיד שזה, זה אגב שאלה הבאה שרצינו לשאול אותך, האם חיסכון אנחנו סומכים על השיקול דת של אדם, או שזה צריכה להיות איזושהי מערכת שיקולים שהיא לא בהכרח של אדם שנוטה לחיות רגע למשל. מה המערכת שיקולים צריכה להיות פה?
אני לא יודע, אבל אם אתם מדברים כל כך מדרגה גבוה כלפי האדם הפשוט, אז זה צריך להיות חוק לכל אחד במדינה.
אז יש את זה.
שיהיה לו פנסיה ושהוא לא יחשוב על זה.
יש חוק פנסיה.
יש חוק פנסיה חובה, עכשיו רוצים לעשות גם...
טוב, אבל זה חוק הזה, אתה יודע, מה יוצא לי מפנסיה הזאת? אני יכול לחיות מזה? לא, אז אני מדבר על הפנסיה שאני מקבל נגיד 70% מהמשכורת של היום, נגיד, לא 100%, 70%, אבל אני מקבל ולא דואג לכלום. פלוס בריאות וכן הלאה.
כן, באופן עקרוני זה אמור להיות ככה.
נו, זה אמור להיות.
אין הבטחה. אין הבטחה ב-100%, כי יכול להיות, כי כל הזמן חברות ביטוח עובדתית מקזזות את השנות פנסיה, עושות שם כל מיני מניפולציות, כי רואים שמשך החיים של בן אדם כל הזמן עולה. ואז בטווח הזה, ברגע הזה שאנחנו מחליטים על הטווח חיסכון פנסיוני, בעוד 10 שנים זה יכול להיות לא רלוונטי, ומישהו צריך לממן את זה.
גם האדם הפשוט היום לא יודע לקרוא את התלוש פנסיה שלו, מקבל כל רבעון דוח פנסיה, או אין לו מושג מה זה...
אז לכן אני אומר, כאן המדינה צריכה לדוק.
לכאורה כאילו המדינה התערבה ב-2008, שהיא אמרה, הנה, יש, אני לא יודע לחסוך, אני בזבזן, אתה חייב מהמשכורת שלך, מפרישים לך 7-8% מהמשכורת, הולך לפנסיה. לכאורה יש פה איזו התערבות כאילו מדינה, אבל אני מבין, זה לא התערבות שאתה מדבר עליה.
אני לא יודע, אני חושב שכן, למה לא?
אוקיי, זה המצב היום.
כן, אבל האם אדם בטוח היום, שהוא מכוסה, ועד רגע האחרון בחיים, יש לו... ממה להתקיים, לחיות, לרפות את עצמו, למלות את עצמו, להזין את עצמו, לסדר לעצמו כל השירותים הנדרשים, בצורה צנועה, יחסית. כן?
באופן עקרוני, בן אדם שיחסוך כל החיים שלו...
לא יחסוך. אני לא מדבר שום...
לא יחסוך, לקיים פנסיה הזאת, שמורידים לו מהמשכורת.
כן.
אין לו ברירה, הוא צריך לשים את הכסף הזה בפנסיה.
לא, הוא צריך, מפרישים
לו. מפרישים לו,
כן, מפרישים לו. יש חלק שלו ויש חלק של המעביד. באופן עקרוני, אם הוא יעשה, אם הוא יתמיד,
מה זה יתמיד? הוא לא צריך להתמיד. אני לא מבין.
לא, לפעמים הוא לא עובד, לפעמים הוא מובטל.
גם כן מדינה חייבת לעשות חשבון על כל מה שיש.
אוקיי. אז זה אין היום, אם אני מובטל.
באופן עקרוני, בסופו של יום אמור להיות לו כסף שיוכל לאפשר לו להמשיך לחיות עד סוף החיים שלו.
מתאפשר.
כן.
אם הוא עובד.
אם הוא עובד ומפקיד והמשקיעים את הכסף שלו, ואומנם יש דמי ניהול, יש כל מיני קלקולים בדרך.
אז כאן צריכים לתקן את כל הדברים האלה.
בסדר, אבל אני אומר, בוא, הגישה...
אם אני עכשיו מובטל ולא נותנים לי שום אפשרות לעבוד, אז אני גם כן לעצמי עכשיו לא יודע מה לעשות, מקבל דמי אבטלה וגם בפנסיה. אז חלק מדמי אבטלה כאן צריכים להיכנס גם כן לפנסיה.
בסדר, זאת אומרת, מבחינתך הגישה היא שכן צריך לחסוך גם לפנסיה, גם לדירה, גם לאוטו.
אני אומר, זה שוב, זה מתוך עיקרון פשוט. אסור לאדם לחשוב שהוא יכול ליפול על ידי החברה.
אוקיי, וזאת אומרת, הוא היום אפילו צריך להגביל את עצמו טיפה, כדי לאפשר לעצמו את העתיד יותר.
הוא לא צריך, אני לא נותן את זה לשיקול שלו. אני מדבר שאנחנו מתייחסים מצד המדינה לאדם כמו לתינוק. אנחנו עושים את זה וזהו, כי זה בעיה לאומית. זה בעיה מדינית, ולא בעיה של האדם. אחר כך שלא יהיה לו מה לאכול, ואז מה יהיה? הוא לא יפנה אליך? הוא לא יצא לרחובות?
אוקיי, היום יש, עוד אולי רגע באמת קצת נרחיב בנושא הפנסיה, כי יש, זה ממש, זה החיסכון העיקרי של האנשים, זה כסף, בגלל שזה חובה, ובגלל שמורידים לכל שכיר במשק והמעביד, קיצור, זה סכומים אדירים שמצטברים בקרנות הפנסיה. אז רצינו קצת להרחיב בנושא הזה, רצינו לשאול, היום מה שבן אדם שהוא מגיע לגיל זקנה, הוא מקבל את הביטוח לאומי, פלוס מה שהוא חסך קצת בקרן הפנסיה. עכשיו יוצא שאנשים מקבלים את הכסף מהפנסיה, ואז מתחילים לרכוש רכב, לעזור לילדים, לטייל בחול. אין לאנשים את האחריות.
רגע, למה הם מקבלים את הקרן הזה?
שהם יוצאים לפנסיה.
יש שתי אופציות.
לא, אז זה לא טוב. תבטל את האופציה. אין אופציה. זה כסף לא שלו.
זאת אומרת,
זה
קצבה.
זה כסף לא שלו. זה נמצא בקופת המדינה, ואסור לבזבז לאף אחד את זה, אלא רק להוסיף אחוזים, כן? ומדינה צריכה לדעת איפה להשקיע את זה יותר טוב, ובביטחונות, כן? והוא מקבל, ממשיך לקבל כל חודש כמו משכורת.
כאילו אין הבדל מאשר שעבד, ממשיך אותו.
בטח לא. אז לא 100% אלא 70% מהמשכורת. לא יודע כמה, 80. אבל יש לו במה להתקיים, וחודש בחודש, מה פתאום שאתה נותן לאדם? אתה נותן לאדם, זהו, תוך שבוע אין לו אולי כלום. אני הולך לסרוף אותם בלוטו או במשהו כזה.
גם היום יכול דרך אגב להוציא את הכספים האלה לפני, אתה פשוט תשלם הרבה מס. אבל לאחר למעשה אתה יכול. עכשיו אני חושב שעוד 20 שנה, כבר עד שאני אצא לפנסיה, כבר לא יהיה כלום, אני יכול להוציא.
אני הצאתי את הפנסיה שלי כבר מלפני 15 שנה. או 20 שנה. כן?
למה?
אני חושב כן.
למה?
כי אני ראיתי שלא יצא בזה כלום. אני לא רוצה להיות בכלל בשום עסקים עם המדינה.
אז זהו, זה הקונפליקט שתמיד הבן אדם נמצא בו. כי מצד אחד, אנחנו כן. אומרים, צריכים לחסוך, במקורות כתוב שצריך לחסוך, צריך לא להיות נטל על החברה. נכון? מצד אחד.
אדוני, שוב אני אומר, אתם רוצים לשמוע מה שאני אומר, כן. מדינה חייבת לקחת על עצמה גישה, שכל אזרח הוא תינוק, ואני מביא אותו לגן ילדים, לבית ספר, לאוניברסיטה, אני משתדל לתת לו מקום עבודה, ואני משתדל לחשוב עליו, על מקום הבריאות וכל הדברים, ואחרי שהוא יהיה לא קשיר לעבודה, שיהיה לו ממה להתפרנס. הוא מקבל הבית התלוש כל חודש, או איך שזה נהוג, כמו עכשיו הוא מקבל בבנק שלו סכום, הוא ממשיך לקבל את הסכום שלו שהוא מפסיק לעבוד בגין שם.
אוקיי, אז אני רוצה עדיין להציף את
וכל זה שייך למדינה. מדינה חייבת את זה לנהל, אחרת יהיה בלגן. אנשים לא מבינים, לא מרגישים, לא מסוגלים לשמור על הדברים האלה. אנחנו רואים את זה. אז בשביל מה? כנראה שאתם מצליחים להרוויח בין זה לזה, למה שאנשים הולכים להפסיד.
שליש, בדרך כלל שליש אפילו הולך על הדמי ניהול לאורך כל השנים, אם תיקח את כל הכסף שהאדם חוסך, חברות ביטוח, יש נתח מאוד עיקרי פה.
זהו, זה דבר אחד, ודבר שני, שכנראה שבאמצע, אני לא יודע בשביל מה לתת לאדם, זה לא שייך לאדם. זה לא שייך לאדם, זה שייך לחיים שלו לאחר הפנסיה עד רגע אחרון. ואנחנו צריכים להכתיב גם כן, מה הוא מקבל, איזה שירותים הוא מקבל כאדם מבוגר, כזקן וכן הלאה. וזהו. וכמו שעכשיו הוא נוסע לחופש, יהיה לו זמן לנסוע ולאן שהוא וכן הלאה, כי חסך ועכשיו מקבל משכורת.
אם אני הבנתי נכון, המשכורת הזו הוא לא יכול לבזבז אותה על כל דבר, הוא צריך לבד.
כן, אבל חודש בחודשו.
הוא מקבל משכורת.
כמו שעכשיו חודש בחודשו. אני לא יכול עכשיו לקבל רטרואקטיבי ל-10 שנים הבאות משכורת שלי, נכון?
כאילו קיבלת 10, עכשיו אחרי הפנסיה ממשיך לקבל 7.
כן, וזהו, כן.
וזה תחי. אני רוצה להציף את הקונפליקט שיש פה. מישהו שומע בשנים האחרונות את הדברים שאתה אומר, מבין שהעולם הולך לקראת אסון ולקראת קריסה. גם את התוכניות, השיעורים, גם מצד חברים שלנו, מצד תלמידים, גם בארץ, גם ברחבי העולם, שמתפרנסים, חוסכים, משקיעים. מצד אחד מדברים על זה שהעולם הולך לקראת שינוי וזה, מצד שני אנחנו מתנהגים כאילו הכל כרגיל.
זה שהעולם הולך לקראת שינוי, וזה שהוא הולך לקראת הקריסה, אני יכול לקרוא מהכלי תקשורת, במיוחד שכותבים אותם אנשים כמוכם. זה אתם מדברים על זה.
אבל אתה אומר את זה לפני בדרך כלל.
זה לא שאני מדבר, אבל אני שומע את זה מאנשי כלכלה במיוחד.
אוקיי, אז איך משלבים? איך משלבים בין...
מה גישה נכונה מבחינת הבן אדם
שלך? לא, אבל פה יש יותר
שם. תראו, כי אתם כאילו מאשימים אותי, שאני מביא לעולם, לאנשים, איזו שמועה, שהכל הולך לקרות. לקרוס.
לא, אנחנו אומרים שיש דואליות, כאילו, יש דואליות. מצד אחד אנחנו תמיד שומעים על הדברים.
זה שתבוא קריסה למערכת גם בנקאית, וגם בכלל מערכת הכלכלית ופיננסית, ותעשייה והכל, אנחנו רואים שזה קורה, וזה בלבול ובלגן בכל השווקים והכל. זה לא שאני אומר, זה חיים אומרים. עכשיו השאלה היא באיזה צורה האדם יכול להבטיח את, 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 את עצמו למחר, כן? אז כאן זה הבעיה באמת, כאן זה השאלה, אבל לא שאני אומר שבוא נשרוף מה שיש לנו היום, ניסע לטייל סביב העולם, ויהיה מה שיהיה.
אוקיי, אז מה התשובה?
מה התשובה?
אמרת, זאת השאלה, אבל מה התשובה?
במה להשקיע.
כן?
כדי שיהיה ערך למחר.
כדי שיהיה עתיד.
ها؟
كده شيء عتيد
بتوخ.
شو رايك بقول لدي خبره الزوت؟
كان ما بما لا اشكي.
ده تلوي بخبره عظمى.
انت ما انت عمر.
انا عمر شخبره سيخل اشكي قدام كل بخنوخ.
انا بنادم عشان רוצה לדוג לעצמי לעתיד שלי כי כרגע, כן?
כן.
אני רוצה לשים כסף בצד.
כן.
איפה לשים אותו נגיד?
בחינוך.
בחינוך.
אני אגיד לך למה. זה נראה אולי מוזר. כי אם אתה בונה מערכת חינוך הנכונה, היא תהיה בהרמוניה עם הטבע, אז יצא לך שלא יחזר לך כלום. החברה הזאת תמיד תנצח. החברה הזאת תמיד לא תהיה תלויה באף אחד. היא עליה השפעת הכוח הכללי של הטבע לטובה. זה אני אמרתי בסוגריים, כן? ככה בגימה אמר מוסגר. עכשיו, איך אנחנו באמת חוסכים למחר? כן? מבחינת כן. החברתית או מבחינת המשפחה הבודדה?
משפחה, קודם כל המשפחתית.
משפחתית. אז במשפחתית אני חושב שאם אנחנו רוצים לחסוך למחר, אז צריכים לעשות את זה כמו שאומרים לנו המקורות שלנו בדור הכתוב, שאדם צריך להשקיע חצי בזהב, חצי ברכוש, וחצי בכסף, בנזיק, בנדלן ובמטבע. כן? כך אנחנו צריכים לסדר את הדברים. איך אתם מסדרים? אם אתה נכנס לבנק רציני עם סכום רציני, אז הם גם כן שואלים, למה אתה רוצה להצמיד את הכסף שלך? לאיזה מטבע, אולי מתכות, כן? לניקל, למשהו, כן? אולי לדברים כאלה. זאת אומרת, זה הכל שיקול. אבל לפחות לחלק את הסכום לשלושה חלקים. כך כתוב בתורה, אני לא אומר שצריכים לעשות את זה, וכל אחד לא צריך לעשות את זה, אבל נראה לי שאם המדינה היא הייתה מסודרת נכון, ואדם היה מאמין למי שמנהל את המדינה, אז לחסוך בצורה כזאת זה הכי טוב, הכי נכון.
מה המקור של זה? למה דווקא החלוקה הזאת?
כך כתוב, אני לא זוכר באיזה מקורות, קראתי את זה פעם.
גיא שואל, כי זה בדיוק כך כתוב בתורת ההשקעות, שצריך לעשות חלוקת הסיכון, זה נקרא. כן. שאתה חייב לא באיזשהו רק במטבע, או רק בנדלן, או רק בזה, אז זה מאוד גישה מאוד אחראית, לעשות...
כן, אבל בעצם אין לך שום הבטחה בכלום, כן, אם העולם קורס. ההשקעה הכללית של החברה, וגם כן של הפרט, זה בחינוך. כי על ידי חינוך אתה מתחיל לעבוד, לחיות, לעשות כל דבר שאתה עושה, בהתאם לטבע הכללי, בהתאם לחוקי העולם. וההרמוניה הזאת, וההתקרבות הזאת לחוקי העולם, מבטיח לך את החיים הבטוחים.
ובסיטואציה הזאת נניח שיש אדם שהוא משלם מעשר, והכסף הזה מן הסתם הולך לחינוך העולם, והוא בכל זאת...
לא מן הסתם.
זה נקרא להשקיע בחינוך, המעשר שלו זה נקרא להשקיע בחינוך.
מעשר זה השקעה, כן.
אוקיי, אז בכל זאת את היתרה שיש לו, שאם הוא הצליח להצטמצם, בכל זאת נניח שיש לו איזושהי יתרה מסוימת, כן כדאי שהוא יחסוך אותה לפי מה שאמרת, נגיד שליש, 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 או באיזושהי פריסה, כן? כאילו, אמרת מקודם להשקיע בחינוך, אז אני אומר, נניח 10% ילך לחינוך.
כן.
שיתר הכסף כדאי שהוא ישקיע ויחסוך לעצמו לעתיד.
מה שנשאר לו מהחיים ההכרחיים. החיים הכרחיים זה כמו שאנחנו אומרים, כן? הכרחיות.
כן.
לא יגונה ולא ישובח.
חיסכון זה הכרחי.
אז כל היתר מעל ההכרחי, הוא חייב להשקיע ב-10% במעשר, וכל היתר בהשקעה לעתיד. זהו. אם אנחנו מדברים בינתיים, אם אתה מדבר על חברה עתידית, אז... כל ההשקעה היא חייבת להיות לחברה.
מה זאת אומרת?
כי האדם, לעתיד לבוא, אנחנו מגיעים לחיים, שכל העם, נגיד, חי בצורה כזאת, שכולם חיים ברמת החיים אחת, ומקבלים כל אחד מה שהוא חייב, מה שהוא צריך לקיום שלו, וכל היתר מהרווחים שלו, או של חברה הכללית, הם הולכים רק לחברה בכללות. שבעיקר שהיא מטפלת, זה מטפלת בחינוך. אם יש לה במה להחזיק את רמת החיים ההכרחית, אז מה עוד נשאר? רק לחינוך, כדי להצמיד את החברה יותר ויותר לגוף אחד. ובזה בטוח כולם שנמצאים לקראת השגשוג האופטימלי.
מה שמעניין אותי זה נקודה כזו, אנחנו יודעים שהיום לפי החוק פנסיה, כל אחד מפריש אחוז מסוים מהמשכורת. כן. ומקבל בסוף, כמו שאמרת, 75% במקרה טוב ממה שהוא השקיע. השאלה אם נגיד יש בן אדם מאוד עשיר ויש בן אדם מאוד עני.
כן.
עד כמה המדינה צריכה להתערב ולהגיע למצב שעשיר לא צריך לנגיד לקבל 70% ממיליון בחודש שהוא מרוויח. ואני לא צריך לקבל, עד כמה לעשות פה איזשהו...
אתה מדבר בינתיים בחברה...
לא מתוקנת.
אשר לא מתוקנת. צריכים להיות כאן, בכל זאת צריך להיות כאן איזה כביכול מס למעלה מהגובה, כן, פרוגרסיבי. כדי לאשר את הפנסיות. כי יש כאלה שלא יכולים מפנסיה שלהם להתקיים. כן, זה צריך להיות.
היום הגופים שמנהלים את החסכונות הם בחלקם גופים ממשלתיים, ובחלקם הם גופים פרטיים. גופים פרטיים, חברות פרטיות.
אני כבר אמרתי על זה דעה שלי. זה צריך להיות שייך למדינה. ומדינה חייבת לדאוג לכל העם כמו לתינוקות. אבל בשביל זה צריכים גם כן לראות את הממשלה כאבא. ולא...
היום זה באמת בעייתי לעשות כזה.
בסדר, מה לעשות?
הראו לפני שנתיים, היה נתונים על הקרנות פנסיה, ודווקא הקרן שהיא הייתה מלכר, כלומר מוסד ללא כוונת רווח, הפגינה את הביצועים הכי טובים. ביחס לקרנות המוסדיות. זה הכיוון שאתה מדבר עליו? כלומר, שהקרן, מנהל הקרן הוא מנהל אותה כמו מלכר, ללא כוונת רווח, וזה נקרא לדאוג בצורה.
אני חושב שאם מדינה היא תנהל את הקרנות, קרן הפנסיה האחית לכולם, אז כל העושר של המדינה מזה, שגם כן יהיו מזה אנשים יוכלו להתקיים נכון, וכל העודף, אז אי אפשר לדבר על כל מיני דברים. אני זוכר, היינו חייבים לקנות מסכות גז לכל האוכלוסייה. זהו, כל מיני דברים. אז לביטחון כללי, לחינוך כללי, למערכת החינוך, מערכת...
בוא, יש לנו הרב לייטמן איזה דקה, והתוכנית הזאת נולדה ממש מתוך צורך של הרבה חברים שפנו אלינו ושאלו, אם אתה יכול לסכם בכל זאת מה הגישה הנכונה לכל העניין הזה של חסכונות, של פקדונות, של פנסיה?
אדם חייב לדאוג שיהיה לו חסכון לעתיד. שאלו אותי מזמן באיזשהו מקרה, אני לא זוכר שהיה בעיה עם דולר, שקל, עם יורו, זה היה מזמן, מזמן. אמרתי להם אז, באותו מקרה, שבזמן הקרוב אני בטוח רק בדולר, במטבע דולר, בלבד. לא ביורו ולא ולא בשקל. זה היה לפני הרבה שנים. היום אני לא אומר כלום, אני לא רוצה לבלבל אנשים, ואז זה היה חשוב מאוד לאנשים, כי כולם היו ממש לא יודעים מה לעשות. אז אמרתי את זה ככה כללית לכולם, שזה זה הדבר שהיום אני בטוח. לא. מה לעתיד? אין לי, אבל חובה לאדם לחסוך ולחשוב על העתיד שלו בכל מקרה.
ורק בקצרה, מהחוסר יכולת של האדם באמת להכיל את כל הפרמטרים, האם בסופו של דבר הבנק או בקרן הפנסיה, נכון להיום, בקלקול של היום, הם גם סוג של אלטרנטיבה מבחינתך, או שלא כדאי בכלל?
סוג של אלטרנטיבה בלבד, ואדם צריך לשקול האם הוא מאמין לזה או לא. כי אנחנו ראינו כבר דברים שאנשים היו חוסכים ומפסידים. ואני לא יכול לכן לעמוד אחרי כל הווריאציות האלו. לצערנו, המערכת הכלכלית היא עושה לנו הרבה צרות.
בסדר גמור, טוב. תודה רבה הרב לייטמן, זה היה תוכנית מעניינת. תודה רבה לגיא ולאיגור לטבינוב. תודה צופים יקרים, תהיו איתנו בהמשך הסדרה, להתראות וכל טוב.